לכולם, לכולן, אנחנו פרשיות השבוע ויקל פקודי, סוף ספר. הספר השני בחמישה חומשי תורה. אם ספר בראשית עסק בבסיס, בתשתיות של כל היצירה האנושית, לאו דווקא עם ישראל, כן, אלא האנושות כולה, הטבע, החי, הצומח, בסופו של דבר האבות שהם מצמיחים את הגרעינים שמשם תצמח האומה הישראלית. ספר שמות עוסק בקומה השנייה של העולם, ההופעה של האומה הישראלית, הופעה של עם, זה כל הרעיון של ספר שמות, שמלמד את העולם כולו איך אפשר לצאת מהמיצרים, איך אפשר לצאת מהחומריות ולאפשר לשכינה לשכון במשכן, להופיע את הקדושה פה בעולם הזה. ולמעשה ספר שמות הוא מחולק לשניים. חצי ראשון מספר שמות, עד פחות או יותר פרשת משפטים, עוסק ביציאת מצרים, מעמד הר סיני והנתינה של החוקים והמשפטים שמנהלים, בונים את עם ישראל. ומפרשת תרומה ואילך אנחנו עוסקים במשכן. זאת אומרת, באמצע יש לנו פרשת כי תישא שעוסקת בתוך כדי מעמד הר סיני ותוך כדי מעשה המשכן, יש לנו את הנפילה של חטא העגל, אבל המסגרת הכללית של החצי האחרון של ספר שמות עוסק איך לוקחים את כל הרעיונות הגדולים ואת כל השאיפות הגדולות של ספר בראשית ותחילת ספר שמות ומופיעים את זה פה בעולם הזה על ידי בית שמכנס לתוכו, כמו שראינו כשלמדנו פרשיות תרומה, פרשיות תצווה, על כלי המשכן ועל בגדי הכהן הגדול, איך לוקחים את כל המציאות כולה, את הצומח, את החי, את כוחות החיים שקיימים באדם, את כל סוגי המתכות, כל סוגי הבדים, כל סוגי הקרשים, ומכניסים את הכל לעבודת השם תוססת, מלאה רגשות, חושניות, ריח, טעם. את כל החיים כולם מקבלים עכשיו את הקודש ואת ההארה שלהם מתוך המשכן ובית המקדש. החותם של ספר שמות זה פרשיות ויקל פקודי. פרשיות ויקל פקודי הם לכאורה חזרה על פרשיות תרומה ותצווה. זאת אומרת, גם יש כאן פירוט מאוד מאוד מדוקדק של כלי המשכן ושל בגדי הכהן הגדול, אבל בהבדל אחד. בפרשיות תרומה תצווה אנחנו מתארים את איך כלי המשכן, איך בגדי הכהן הגדול אמורים לעשות. בפרשות ויקל פקודי מדברים על העשייה בפועל. מילת המפתח שחוזרת פה בפרשות ויקל פקודי, ויעש בצלאל. מופיע כאן דמות שתפקידה לקחת את כל הרעיונות הגדולים שמשה רבינו מלמד את עם ישראל ולהופיע אותם בפועל, להופיע אותם בעשייה. זה חותם למעשה את המהלך של ספר שמות. איך לוקחים את כל הדברים הגדולים ובפועל מבצעים אותם. איך מבצעים פה בעולם הזה, עושים בעולם הזה את הקדושה. אם ננסה לתמצת מה אנחנו לומדים בפרשיות ויקל פקודי, אנחנו לומדים דבר מעניין. כלי המשכן, בגדי הכהן הגדול, צריכים להיות יפים. יופי. זה עוד מילת מפתח שנאמרת בפרשת ויקל פקודי. הכל נעשה בצורה מאוד מאוד אסתטית ויפה. יש לנו את בצלל שתפקידו, אומרים חז"ל, להיות בצל אל, באיזושהי נקודת חיבור בין האור לבין העולם הזה. כאשר מחברים בין העולם הבא לעולם הזה, נוצר דבר יפה. לפני שנתחיל לראות את הפסוקים, בואו קודם כל נדבר ברמה העקרונית, הרוחנית. מה זה יופי? מה זה דבר יפה? תחשבו על זה. מתי דבר בעינינו נחשב כיפה? מתי משהו בעינינו נחשב כאסתטי? נו, רעיונות. כן, למה זה מושך את העיניים? אתה יודע, יופי זה מושך את העין. איך? מסודר, זה קרוב, אבל סימטרי, בואו ננסה לנסח את המילה סימטרי, מסודר במילה שקצת הרמוניה. אני חושב שזו מילה יותר מדויקת. נדבר על זה תקף, סדר ואסתטיקה ומושך את העין, הכל נכון. יופי זה הרמוניה. מה זה הרמוניה? הרמוניה זה הרבה פרטים שיש ביניהם איזשהו קשר. כאשר אנחנו רואים תמונה, יצירת אומנות, היא נראית בעינינו יפה. מתי זה נראה בעינינו יפה ומתי בעינינו זה סתם קשקוש? קשקוש זה כאשר אין שום כוונה מאחורי האיור. יש פה זריקה של צבעים במכחול בלי קשר בין הדברים. כאשר אנחנו מזהים מחשבה פנימית, כמו שאמרו פה יפה, סדר, התאמה, משהו שלוקח הרבה פרטים ויש מאחוריו איזושהי תפיסת עולם. מישהו רצה לצייר פה את הנוף של הכינרת. זה נראה ערבוביה של צבעים, כחול, ירוק, ירקרק, אור, צהוב, אבל כשאני מביט על זה עכשיו במבט אחד, אני רואה איך הכל משתלב ומראה לי משהו מסוים שקיים במציאות. זה יפה. זה לא רק באומנות, בכל דבר בחיים. יופי זה מציאת הנקודה הפנימית שמסתתרת בתוך הרבה פרטים. במילים אחרות, יופי זה נקודת חיבור בין המציאות האלוהית, בין המציאות של השלמות, לבין ההתגלות של השלמות פה בעולם החסר. בצל אל. יש את השמש, יש את האור האינסופי, אבל אותו אנחנו לא יכולים לראות. כשאנחנו מביטים לשמש, ישר לתוך השמש, העיניים שלנו מסתנברות. אנחנו בשביל לקלוט את אור השמש, אנחנו צריכים צל. צריכים איזושהי מחיצה שמאפשרת לעכל את אור השמש במינון יותר נמוך. מינון שמאפשר אור, אבל לא סנבור. משהו שלוקח רעיונות גדולים ומכניס אותם אל המציאות של העולם הזה. זה פרשיות ועקל פקודי. איך לוקחים את האור ומכניסים אותו לכלים? איך לוקחים את המציאות העליונה, האינסופית, ומכניסים אותה אל העולם הזה? איך יוצרים הרמוניה בחיים שלנו? איך כל דבר בעולם הזה יכול למצוא את מקומו, את מקומו המסודר, את מקומו בתוך השלמות הגדולה של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. ככל שהאדם יש לו מבט יותר פנימי, מבט יותר אלוהי, הוא רואה יותר את צילו של האל, הוא גם יכול יותר לזהות את היופי שקיים במציאות. לראות נקודות שאולי לאנשים במבט שהוא לא כזה, זה לא נראה יפה. אבל במבט רוחני אדם מזהה כמה שזה יפה, כמה שזה מתאים. הדוגמה שתמיד אוהבים להביא אותה, זה למשל ביחס אל ההורים לילדים שלהם. מבחינת אבא ואמא, הילד שלהם, הילדה שלהם, הם הילדים הכי יפים בעולם. זה לא מדד אובייקטיבי. מה זה יופי אובייקטיבי? זה משהו מושג שלא קיים. להורים ולילדים יש איזה קשר נשמתי, קשר פנימי. ההורים מזהים בנשמה של הילד את נקודת החיבור. וברגע שמזהים את נקודת החיבור, הפרצוף, הגוף, הצורה החיצונית, היא מסתדרת להם בדיוק כמו שצריך להיות. וזה בעיניהם הדבר הכי יפה בעולם. ככל שלאדם יש יותר חיבור נפשי עם האובייקט שעומד מולו, הוא נראה יותר יפה בעיניו. הגמרא אומרת, כאשר כיצד מרקדים לפני הקלה, אומרים חז"ל, קלה נאה וחסודה. שואלת הגמרא, ואם הקלה לא נאה, מחלוקת בית הלל ובית שמאי. בית שמאי אומרים, קלה כמו שהיא, אי אפשר לשקר. היא לא נאה. בית הלל אומרים, מרקדים לפניה, קלה נאה וחסודה. למה? נאה בעיני החתן. יש בין החתן והקלה האהבה, אז כל אחד נראה נאה ונאה בעיני השני או השנייה. היופי הוא תוצר של עבודה פנימית. והמשקל מלמד אותנו איך אדם מוצא את הנקודה הפנימית בכל דבר. ומי שאחראי על הדבר הזה הוא בצלל. והוא גם לא לבד. יש לו גם עוזרים. וזה פרשיות ויקל פקודי. אז בואו נתחיל. ויקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומץ. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. פרשת ויקל, לפני שמתחילים לפרט מחדש את כל כלי המשכן ואת כל העשייה של בצלל, מלמדים אותנו על מלאכת שבת. כידוע, כל הלכות שבת נלמדות מהפסוקים הללו. כל הלמתת מלאכות שבת, הם למתת מלאכות שנעשו במשכן, לצורך המשכן, והפסוקים הללו שנאמרים בלב העשייה של המשכן, באים ללמד אותנו איך מגיעים לשבתון בשבת, איך ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה, איזו מלאכה? מלאכת המשכן. שבת זה יום של שלמות. יום, אומרים חז"ל, כל מלאכתך עשויה. אדם נמצא במצב שכל דבר נמצא במקום שלו. כל השבוע הדברים לא נמצאים במקום שלהם. אנחנו צריכים לרדוף אחריהם כדי שהם יופיעו במקום הנכון. כדי שהמלאכה תוכל לתת את הפעולה שלה. שבת, אומרים חכמים, מעין עולם הבא. מה זה מעין עולם הבא? עולם הבא זה המציאות, מה ההבדל בין העולם הבא לעולם הזה? ההבדל הוא בזה שבעולם הזה אנחנו פחות רואים את ההרמוניה. פחות רואים איך כל דבר מסתדר. העולם הזה נראה לנו הרבה פעמים מפורק. לא מתאים. אומרים חכמים, העולם הבא נברא באות יוד, העולם הזה נברא באות ה'. האות יוד זה אות שהיא קטנה בכמותה, סימון גרפי קטן, נקודה, אבל משהו מאוד מאוד מרוכז ואיכותי, שלם, אחדותי. כל היוד מרוכזת בנקודה אחת. עשר, שלמות. עולם הבא, הכל מותאם, הכל נקודתי. העולם הזה נברא באות ה', ה' חמש. חמש זה חצי מעשר. החמש ועוד חמש בסוף מגיעים לעשר. אבל החמש שעומד בפני עצמו הוא חסר. האות ה' מבחינה גרפית היא לא כמו אותיות שהיא נקודה אחת, אלא היא אות מפולשת, אות מרוסקת. שני קווים שלא מחוברים אחד לשני, וגם אחד הקווים שבור ב-90 מעלות, משהו שהוא נכנסים לתוכו. העולם הזה זה עולם שלא רואים בו עדיין את השלמות. כי ביה השם צור עולמים. י'-ק' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. החיבור בין העולם הזה לבין העולם הבא. כל השבוע קשה לנו לראות את זה. יש יום בשבוע שבו אפשר לראות איך היוד מופיע בהי. איך השלמות מופיע פה בעולם הזה. שבת מנוחה. לא מנוחה במשמעות שאנחנו מתכוונים, מנוחה פסיבית. כלומר, איזה סוג של חומרנות וגסות. לא זה הכוון. לא זו הכוון. זה זה בהר הצוגה, אם זה טעות נפוצה, שהרבה אנשים לוקחים את השבת לכיוון של מנוחה, של ניוון. בסדר, גם מבחינת אכילה מוגזמת, שינה מוגזמת, בטלה מוגזמת, חלילה. שבת זה זמן שבו הנשמה, הנפש נמצאת במצב שהוא נוגע בעולם הבא. לכן שבת יש עניין קצת להרחיב באכילה, קצת להרחיב בשינה, כי יש יותר אור, יש יותר נשמה, אז צריך שהכלי יופיע בצורה יותר רחבה. אבל עיקר השבת עניינה זה לגעת בשלמות. איך נוגעים בשלמות? נוגעים בשלמות שבאמת גם העולם הפיזי מגיע לשלמות. אוכלים שלוש סעודות. כן, בניגוד פעם היו אוכלים סעודה אחת ביום. שתי סעודות זה כבר הרחבה. שלוש סעודות זה שלמות בתחום של העולם הזה. אבל עיקר השלמות מגיע על ידי זה שלומדים תורה. קוראים את פרשיית השבוע, ומופיע גם אצל חכמים ששבת זה זמן ללמוד את תורת הסוד, ללמוד דברים יותר פנימיים, יותר רוחניים. הנה, קיבלנו אווירה שבתית כזו של כיבוי אורות, ואווירה כזו אפלולית ומיסטית, מסתורית כזו של וכולי. צריך רק איזה נרות ובכלל איזה. המקום שבו בא לידי ביטוי השלמות הזו, או בכלל, בסדר, או, ואיור. המקום שבו זה בא לידי ביטוי זה שלא עושים מלאכות. המשכן זה ביטוי לשיא היצירה האנושית. למתת מלאכות המשכן זה ביטוי לכל סוגי העבודה, כל אבות המלאכה של בני אדם, כל היצירות שנעשות בעולם הזה, יש בהם תמצית בעבודת המשכן. חרישה, זריעה, החל מעבודות פיזיות קשות כמו חרישה וזריעה, וכלה בעבודות שהן בכלל אין בהם כמעט ממשות פיזית. למשל, מסכת שבת, באיזה מלאכה היא פותחת? מכירים? הוצאה מרשות לרשות. המלאכה הכי לא מלאכותית שמתקיימת. מה זה להוציא מרשות לרשות? כן, זה להוציא חפץ מרשות הרבים לרשות היחיד. זה משהו שאין בו כמעט שום ממשות פיזית. אני לוקח נוצה ומעביר אותה מכאן לכאן. מה ההגדרה של מלאכה? כן, ובמשכן זה היה שהיו מעבירים את הקרשים, העגלות למשכן וכו'. כי מסכת שבת מלמד אותנו, מה ההגדרה של מלאכה? הגדרה של מלאכה זה לא מאמץ פיזי. שוב, זה מסתכלות אנושית. מה זה מלאכה? יצירה. יוצרי משהו. אני יוצר משהו בזה שאני זורע באדמה, אני שם זרע שמביח בהתלכדות שלו עם האדמה, הוא מצמיח צמח חדש, ואני יוצר משהו בזה שאני מעביר חפץ ממקום למקום. כי זה שהחפץ שינה את הבעלות שלו, הוא היה עד עכשיו ברשות היחיד, ועכשיו הוא ברשות הרבים, החפץ עכשיו נוצר כאן משהו חדש. ולכן, למשל, לשאת מסע כבד בשבת, זה לא יצירה של שום דבר חדש. כי זה שאני סחבתי בתוך הרשות שלי, העברתי הרמת ספרים מפה לפה, מפה לפה, אומנם התאמצתי פיזית, אבל אין בזה יצירה. לא הפרתי פה את השלמות האלוהית של השבת. לעומת זאת, שהוצאתי מרשות היחיד לרשות הרבים, או הדלקתי מתג של אור, אני יצרתי יצירה. אני חידשתי פה משהו בעולם הזה. ובשבת אין צורך לחדש. כי שבת היא כבר מציאות של שלמות. לכן כל מלאכות שבת נלמדות פה מהמשכן. המקום שמבטא את היצירה האנושית שמביאה לשלמות, בשבת הכל נמצא במקום הנכון. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אש זה הביטוי, אני כבר עונה, למלאכה המובהקת ביותר, ליצירה הגדולה ביותר שבן האדם יכול ליצור. תחשבו, אש, זה לקחת שתי מתכות, לא משנה, אז, ולקחת שני אובייקטים, לחכך אותם, אובייקטים דוממים, מוצקים, ונוצרת אנרגיה. בן האדם יוצר פה יצירה חדשה. לכן אנחנו עושים הבדלה במוצאי שבת. למה עושים הבדלה במוצאי שבת על הנר? אומרים חז"ל שהאדם הראשון גילה את האש במוצאי שבת. לא במשמעות כמובן ההיסטורית, אלא במשמעות הרעיונית. היצירה האנושית במוצאי שבת מתחילה מהאש. העולם חוזר לתהליך ההשתלמות שלו. הכל הוא סביב המשכן. כן. יצירה זה חייב להיות משהו שמופיע בתוך העולם הפיזי. חינוך, לימוד תורה, זה בעולם הרוחני הנפשי. יצירה רוחנית זה יצירה שהיא מעל העולם הזה. זה יצירה כבר ששייכת לעולם הבא. בעולם הבא אנחנו נמשיך ליצור מבחינה רוחנית. עולם הבא אין בו לא אכילה, לא שתייה. צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זאת אומרת, הם נמצאים בתהליך של התקדמות ויצירה, אבל יצירה בהרבה יותר מזוכחת מהיצירה שאנחנו מכירים בעולם הזה. בסדר?
למה אתה
מתכוון
בעצם
ללמוד
תורת סוד?
בעניין
של
תורת
סוד, אתה לא בהכרח מבין.
לא, דבר שאתה מבין, כל אחד במקום שהוא נמצא. למשל, ללמוד...
אתה מורס, זה גם עושה משהו.
גם משהו נכון, אבל אפשר גם בשבת ללמוד רמב"ן על התורה, למשל. דברים שנוגעים כבר לתורת הסוד, אור החיים הקדוש. שזה שבת נועדה. לא לשבת ולישון 10 שעות. בסדר, נזרום איתך. שנת שעה, 8 שעות בלילה, 12-8. מה עוד צריך? יש אנשים שמתחילים מ-8-8, עושים 12 שעות שינה בשבת, קמים, אוכלים, חוזרים לעוד כמה שעות שינה. זה לא... זה יפה, שם באמת, מאדם כל השבוע, לא יודע, חיילים, אתה יודע, היו כל השבוע, זה זמן, אבל... בשינוי, שינה בשינוי. לא, לא, השבת זה, צריך לראות, השבת זה שביעית מהחיים של הבן אדם. זה זמן, והזמן הכי איכותי במהלך השבוע. וללכת לאבד אותו רק על דברים חומריים, זה פספוס אדיר. מה עוד שגם יש נטייה, אדם שלא מנצל את השבת נכון, תשים לב שהשבת מתחילה לגלוש ליום שישי וליום ראשון. זאת אומרת, הרבה מקומות עבודה כידוע, מסיימים ביום חמישי בצהריים וחוזרים יום שני בבוקר. יום ראשון זה יום של איפוס. אתה יודע, המערכות מתאפסות. עם הזמן זה כבר יום חמישי, אז זה כבר מתחיל מיום רביעי בערב. זאת אומרת, מיום רביעי כבר מתחיל הציסה, ואז יוצא שחצי שבוע לא יוצרים. כן, כן, לא, התרבות המערבית הולכת יותר ויותר לכיוון הזה. כי... מה זה? ברור. כי אנשים רוצים לנוח. רוצים לנוח. לא זה המטר. מכל מקום, זה הפתיח של פרשת ועקל פקודי. אנחנו מסכמים פה את מלאכת המשכן ולומדים מכאן את השבת. את אותה נקודת שלמות שמופיעה פעם בשבוע, שלוקחת ומלמדת אותנו שכל מלאכת המשכן שראינו אותה היא... לא נעשית בשבת. הלאה. ויאמר משה אל כל עדה בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה לשם, כנדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב, כסף ונחושת, וכאן יש פירוט של כל הדברים, אני לא אחזור על זה, כבר דיברנו על זה בפרשת תרומה, אבל המילת המפתח בקטע הזה, זה תרומה. בסדר? יש כאן כל מלאכת המשכן, היא בנויה על נדבה, בסדר? זה עמדה נפשית, שעם ישראל מתנדב מעצמו, יש פה את החיבור, עם ישראל כולו מביא את הדברים, והמלאכה הייתה דיים ויותר, זאת אומרת אפילו יותר ממה שצריך, ועל גבי זה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו תרומת השם למלאכת השם, וכו' 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 וכו'. ואז הנה אנחנו מגיעים בפרק למדי פסוק למד, ויאמר משה בני ישראל, ראה, ראו, קרא השם בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולחשוב מחשבות, לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת, ולאורות נתן בליבו, הוא והאוליאב בן הכי שמח למטה דן. מילא אותם חוכמת לב, לעשות את כל מלאכת חרש וחושב ורוקם בתחלת ובארגמן, ובתולעת השני ובשש, ואורג עושי כל מלאכה וחושבי מחשבות. ועשה בצלל והאוליה וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה לדעת לעשות את כל מלאכת עבודת הקודש לכל אשר ציווה השם. ויקרא משה בצלל ולאוליה ולכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה בליבו כל אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה. ואז הוא ממשיך הלאה, ויקחו מלפני משה את התרומה, פסוק אחרי זה, ויבואו כל החכמים העושים את מלאכת הקודש. שימו לב כמה פעמים חוזרים על המילה פה חכמים, חכם לב. יש כאן התייחסות מאוד מאוד רצינית לעשייה האומנותית של המשכן. כן?
יש כאן העניין שאנחנו מתחברים כל המצוות
נופק, היה פה ציווי. הציווי היה תביאו, אבל כמה כל בן אדם מביא, זה כבר עכשיו התרומה שלו. באמת, אתה צודק, זה לא היה פה, באמת, היה פה חובה להקים משכן. אבל אחרי שיש את החובה, כמה האדם עכשיו הולך ותורם, זה מעיד על הקישור הנפשי שיש לו לדבר. איך? איפה, איך? בהורות? מה זה הורות? איזה פסוק אתה אומר? ולהורות נתן בליבו? אה, להורות, משון הורה, כן. בואו נדבר קצת על בצלל ועל חכמי הלב שאיתו שעושים את המשכן. הפרשייה הזו למעשה מלמדת אותנו מה זה אומנות של קודש. לכאורה, היינו מצפים ש... בסדר, אוקיי, אנחנו עושים משכן, ועושים משכן, אז צריך לכתוב בפסוק אחד, ויעס בצלל את כל אשר ציווה השם את משה. לא היינו אמורים להשקיע כל כך הרבה פסוקים בעשייה המעשית של בצלל ואלה שאיתו. אנחנו רואים שהתורה מקדישה המון המון פסוקים לעשייה הזו. איך לוקחים רעיונות גדולים ומכניסים אותם פה, אל העולם הזה. בצלל, אומרים חז"ל, היה מצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. בצלל, אם דיברנו שיופי זה לקחת הרבה פרטים ולתפוס אותם בהרמוניה אחת גדולה, בצלל זה אחד שמסוגל לקחת הרבה אותיות, הרבה פרטים קטנים, ולהפוך אותם ליצירת אומנות. ישנו מדרש ידוע שמדבר על ההבדל שקיים בין פרשיות ועקל פקודי לבין פרשיות תרומה ותצווה. שלכאורה ועקל פקודי, אמרנו, זה חזרה על חלק גדול מהדברים שנאמרו כבר פרשיות תרומה ותצווה. מה אבל ההבדל? ההבדל הוא שבפרשיות תרומה ותצווה מאוד מאוד בולט שקודם כל עושים את, מדובר על הכלים, קודם כל יש פירוט של הכלים, הארון, השולחן, לחם הפנים, ארון הזהב, מזבח הקטורת, מנורת המאור, ואחרי זה מתואר עשיית המשכן, האדנים, היריות וכל הבית של המשכן. פרשת והקל פקודי זה הפוך. קודם כל מתוארים איך בנו את המשכן, את הבית, ורק בחלק השני מתארים את הכלים. על זה אומר המדרש שאמר משה לבצלל, כן, שתעשה את הכלים ואחרי זה תעשה את המשכן. אמר לו בצלל, כלום כך היא דרכו של עולם? דרכו של עולם, אדם קודם בונה בית, ורק לאחר מכן מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר לי קודם לבנות כלים ואז לבנות בית, אמר לו משה, בצלל, בצל אל היית. כך באמת נאמר לי, קודם עשה את המשכן ורק לאחר מכן את הכלים. אנחנו רואים שהמדרש מדבר על זה, שביחס לכלי המשכן ולבית של המשכן, ישנם שתי הסתכלויות. הסתכלות של משה רבנו והסתכלות של בצלל. ההסתכלות של משה רבנו זה הסתכלות מהמבט האלוהי. לא מדרכו של עולם, אלא מדרכו של הבורא. ממבט אלוהי מתחילים מהפנים, מהכלים, מהתוכן הפנימי, ואחרי זה בונים את המעטפת החיצונית. קודם מסמנים את המטרה הרוחנית, ואז העולם הולך ומתיישר. המציאות החיצונית הולכת ומתיישרת אל הרעיון הפנימי. קודם בונים את הארון, את השולחן לחן הפנים, את המנורה, ועכשיו באופן טבעי גם נוצר משכן סביבם. בצלל הוא מביא כיוון אחר. כך דרכו של עולם. בצלל הוא ביטוי איך פועלים בעולם הזה. בעולם הזה קודם כל יוצרים מעטפת חיצונית. קודם כל בונים את המשכן. רק אחרי זה מכניסים את התוכן הפנימי. מתחילים מהחוץ אל הפנים, ולא מהפנים אל החוץ. שילד נולד בעולם, מבחינת הנשמה, הנשמה הופיע כבר בהתחלה. מה שמופיע במדרש, שבזמן שהתינוק נמצא בבטן אמו, נר דלוק על ראשו, ומלאך מלמדו את כל התורה כולה. זאת אומרת, מבחינה פוטנציאלית, העולם הוא כבר שלם. המציאות היא מושלמת. המשכן כבר בנוי. ברגע שיש ארון, מנורה, יש את הלב של הדברים, גם כל המערכות החיצוניות הן אמורות לשרת את זה. נכון. זה מהמבט של משה רבנו. בצלל, הוא אומר לו, איך אנחנו לוקחים את הדברים פה בעולם הזה? בעולם הזה שתינוק נולד, מלאך סותרו על פיו ומשכח ממנו את כל התורה. התינוק נולד, נכון שהוא נולד עם פוטנציאל נשמתי שלם. התורה גנוזה בליבו, אבל מבחינה הכרתית הוא שכח אותה. עכשיו צריך להתחיל מלמטה למעלה. להתחיל לבנות את הדברים מהחוץ אל הפנים. להתחיל ללמד את הילד לקרוא, להתחיל ללמד את הילד איך להתנהל בעולם הזה, ואז לאט לאט הוא לומד, ועל ידי הלימוד שלו הוא חושף את מה שכבר גנוז בתוכו. משה רבנו ובצלל הם משלימים אחד את השני. בצלל התפקיד שלו זה לקחת את כל היופי שגנוז בעולם הזה ולחשוף אותו. איך אוספים אותו? על ידי חשיבת מחשבות. זה המילה. על ידי חוכמת לב. לקחת פרט אחרי פרט ולמצוא לאט לאט לחשוף את ההרמוניה ואת החיבור בין הדברים. ככה יוצרים דברים יפים בעולם. הרבה פעמים שאנחנו רואים יצירות אומנות גדולות, או אנשים שיצרו דברים יפים, שימו לב שהרבה פעמים יש תחושה של, וואלה, איך לא חשבתי על זה קודם? גם אני יכולתי לעשות את זה. זה לא. כולנו מרגישים ככה, מה, יכולנו גם, לכן כל כך הרבה אנשים גם מנסים להעתיק דברים יפים. זה נותן להם כאילו אשליה, מה, הוא פשוט חשב על זה קודם, אבל אני יכול לעשות אותו דבר בדיוק. לא. כולנו מרגישים שייכות ליופי, ליצירה היפה הזו מול העיניים שלנו, בגלל שלכולנו היופי הזה כבר גנוז בנשמה שלנו. ועכשיו שאנחנו רואים את זה בחוץ, זה נותן לנו תחושה של הרמוניה. זה מתאים. אבל מישהו היה צריך לחשוף את ההרמוניה הזו. בשביל לחשוף את ההרמוניה הזו, צריך אנשים חכמי לב. אדם שמסוגל לקחת הרבה צבעים, ומתוכם ליצור ציור. אדם שמסוגל לקחת הרבה פרטים טכנולוגיים, וליצור עכשיו מכשיר חדש. מה הוא בסך הכל עשה? הוא בסך הכל חיבר בין שתי המצאות שהיו קודם. החזון. היכולת לראות את התמונה השלמה עוד לפני שהיא מופיעה במציאות. זה הופך אדם לאומן גדול. בכל תחום. לא רק בתחום הציורי או הפיסולי. או... זה יכול להיות גם אפילו באוכל. ליצור מאכל משובח. מאכל אסתטי, מאכל יפה. לזהות איך הרבה טעמים פה, מה, בסך הכל לקחנו פה כמה טעמים וחיברנו, כן. אבל לחשוב על זה, שהטעם הזה, התבלין הזה, במינון הזה, בכמות הזה, בחיבור הזה, בטמפרטורה הזו, בצורת ההגשה הזו, כל זה יחד משתלב ליצירה אחת גדולה. בצל אל, לחבר בין העולמות. ככל שהאדם יש לו מבט יותר רוחני, הוא גם יוצר יותר יצירות יפות. אחרת, אם זה לא ככה, זה לא באמת יפה. זה סתם מוסכמה חברתית. זאת אומרת, בפעם יש דברים שהם התקבלו כדברים יפים, אבל לא בגלל שיש מאחוריהם הרמוניה מסוימת, אלא פשוט זה סוג של, לא יודע, איזושהי תופעה פסיכולוגית היסטורית. לדוגמה, מה נחשב היום במאה ה-21 יותר יפה? להיות עם צבע אור חיוור או צבע אור שזוף? מה יש לאשכנזים להגיד פה באולם? בסדר? יותר נחשב שזוף. אולי הזכרנו את זה כבר פעם באחד השיעורים. זה לא היה ככה פעם, נכון? איך אנחנו יודעים את זה? א', מי שתסתכל בציורים, ביצירות של ימי הביניים, יצירות אומנות, יראה שציירו שם את המלכים, מלכות, כל אלה שיכלו להרשות לעצמם, שיציירו אותם, מציירים אותם מאוד מאוד חיוורים, כאילו שמו להם פודרה על הפנים. רואים את זה גם בשיר השירים, שאומרת הרעיה, אל תירוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש. נכון? למה זה היה פעם ככה? למה פעם חברות היה נחשב משהו יפה ושזוף זה היה נחשב משהו מגונה? ברור. מי היה פעם נמצא בחוץ שזוף בשמש? כל העבדים, כל האנשים הפשוטים. הם היו, רוב האנשים אז עבדו בשמש, ממילא הם נצרבו בשמש. העשירים הם אלה שהיו יחסית יותר בצל, היה להם יותר בתים, ולכן האור שלהם היה קצת יותר חיוור. זה עד כדי כך שנוצר מושג כזה, שלאצילים יש דם כחול, יש כזה ביטוי. למה דם כחול? כי כשהאצילים היו באים לבקר את העבדים שלהם, העבדים היו מסתכלים והיו רואים את האור, את צבע האור של האצילים, ומכיוון שהם יחסית היו חיוורים, הם ראו את הורידים שלהם. הורידים היו בצבע כחול, כי ככה באמת זה נראה. אז נהפך בראש שיש לאצילים דם שונה. הוא לא דם אדום, אלא דם כחול. כאילו זה משהו גנטי שזה. עם השנים, קרתה המהפכה התעשייתית, והיוצרות התחלפו. הפועלים נכנסו לתוך מכרות הפחם ולתוך המפעלים האפלים, והפכו להיות חיוורים ושדופים. ודווקא העשירים יכלו להרשות לעצמם לצאת לבתי קיץ, להשתזף. ואז הפך להיות מושג שלהיות שזוף זה סמל סטטוס של מעמד גבוה, של בריאות וכו'. אבל פה למשל, זה לא משהו שמבטא איזשהו רעיון רוחני. פשוט מוסכמה חברתית, לא יותר מזה. כן.
אמרת שבעצם, אחד שלוקח מחנה כזאת ושתי יכולות, שכבר קיימות, אז יוצא מכונה חדשה.
בטח. כל דבר עתידי הוא בנוי על מציאות שקיימת כבר עכשיו. אדם לא ממציא יש מאין. אדם ממציא יש מיש. יש לי את החיים שלי, ויש לי עכשיו את המבט הפנימי לראות איך אפשר להפוך את החיים האלה בעוד יום לחיים יותר יפים ויותר משוכללים. בזה שאני מחבר נתונים שיש לי בחיים, נתונים שקיימים במציאות, שיהפכו את החיים שלי ליותר איכותיים. מחר. זה יפה. כן, אבל זה עוד פעם, כן, אבל זה מצמיח משהו אמיתי. עד כדי כך שזה אחד מהשבחים שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. אחרי קריאת שמע אנחנו אומרים השם אלוהיכם אמת, ואז מתחילים לרשימה של תארים. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן וגופה ודוף ויפה. זה משלים את זה. השבח האחרון יפה. דבר שהוא אמת, יציב, נכון, קיים, ישר, נאמן, ואהוב וכוון, הוא גם יפה. זה מחבר את כל הפרטים יחד. רק אני אוסיף לפני עוד שאלות, עוד דוגמה למוסכמה חברתית לגבי יופי, שזה מוסכמה שאני נוהג לנחם את עצמי כל הזמן. מה יותר נחשב יפה? להיות שמנמן או רזה? אני פשוט כל פעם יכול להגיד את הדוגמה הזו כדי לנחם את עצמי. בעבר להיות שמנמן זה היה יפה. פעם. בדיוק, כי פעם בדיוק, אנשים לא היה מה לאכול, אתה מבין? אז מי שהיה שמנמן, זה היה אומר שהוא היה בריא. היום, ברוך השם, יש שפע של אוכל, אז שוב רזו. בסדר? אז אני טוען שצריך להחזיר את הימים, את הרע ליושנה. אנחנו גם לגבי הצבע. שמנמנות וחברות, שיער מקריח, כל הסמנים, כל הדברים. אנחנו נחזיר את היופי המקורי לאופנה. כן, מי שרוצה לשאול משהו? כן. לא, אין גבול, אין סוף. מציאות תתפתח ותהיה יפה יותר ויותר. האומנות, עוד פעם, כשאני אומר אומנות, את בלבלו, לא אומנות רק במה שאומנות, כאילו ציורים. טכנולוגיה, היום הטכנולוגיה זה סוג של אומנות. זה דברים שאדם, זה סוג של מוזיקה. מתמטיקה גבוהה, מי שפעם למד או למדה. מדע, פיזיקה, זה כבר משהו שהוא בגדר של שירה. זה איזושהי חוקי הרמוניה. שאתה מצליח לשזור אין סוף פרטים בנוסחה אחת. שלמדנו למדה פעם את תורת היחסות של איינשטיין. איך אתה מחבר מסה, אנרגיה וזמן למערכת אחת, והמערכת הזו מאפשרת לך להפיק יותר איכות מהמוצרי הגלם של כדור הארץ. זה אינסופי, זה אינסופי, זה בדיוק השלמות האלוהית שמופיעה בעולם הזה. היופי הולך ונחשף, העולם יהפוך להיות יותר ויותר יפה, יותר ויותר הרמוני, יותר ויותר נותן לקדושה לשכון בתוכו. הבצלליות תלך ותתפתח עוד ועוד. כן, אתה ישאול שם משהו? הם הצביעו קודם, לא? וואלה, עלית על זה. גם הגויים הם בני אדם. גם יש בהם נשמה אלוהית. גברון, לא? גם לגויים יש נשמה אלוהית. מה את חושבת? בסדר, לא, זה לא נכנס ל... נגיד שעם ישראל הוא יותר מצטיין ביצירות יפות בתחום כבר שהוא שייך מעבר לעולם הזה. דברים שהם שייכים לעולמות הרוחניים העליונים. אבל בדברים ששייכים בתוך העולם הזה, נכון? גם ללא יהודים יש מקום. יפיפותו של יפת, בועלי שם.
כן, אבל נגיד תרבות יוון, לכאורה לאחת תרבות יותר יפות, אתה אומר, רוחני רוחני, אבל זה המון כאילו...
נכון, כי כאשר זה לא... שזה לא מחובר אל הקדושה, אפשר לקחת את כל היופי הזה ולהביא אותו לצדדים... כי זה רוחניות, זה רק רוחניות שהתקלקלה. עוד פעם, זה שזה יכול להביא, כל העושר הזה, יכול להביא לניוון, זה דבר ידוע. אבל אני אומר, כאשר זה לא נעשה ככה, כן, יש בעולם הזה המון דברים יפים, שהם גם לא נוצרו דווקא לידי יהודים, אבל הם שייכים למגמה הזו של עם ישראל, של להביא את היופי לעולם. ודווקא מתוך האור של המשכן, של המקדש, של העולם הזה, היופי לאט לאט הולך ומתפשט ברחבי העולם. זה כבר שייך לכל הרעיון של מה התפקיד של עם ישראל בעולם, מה התפקיד של מלכות שלמה, שהיא המלכות ששם היופי יופי בשיא תפארתו, ניסה מרום מראשון מקום מקדשנו, בית המקדש מופיע בשיא תפארתו, ואז כל מלכי מזרח ומערב באים לראות את היופי של בית המקדש. ואז הם גם יוצרים יצירות יפות מתוך החיבור לעם ישראל. הם יוצרים דברים יפהפיים בכל העולם כולו. בסדר?
אם הבנתי אותך נכון, אם אני מסתכל בראייה אמונית כמו של משה רבנו, זה היה כאילו כלפי עצמנו, זה כלפי פרט. בראייה של משה רבנו, בראייה של בצלאל. ואני בונה רק נגיד איזה תוכנית, נגיד על השנה הקרובה, שנתיים הקרובה. וזה גם
בעיניים
אמוניות של משה רבנו, וגם
בעיניים שכליות
יותר.
משה רבנו זה הצבת המטרה.
הצבת המטרה, כן.
בצלל זה עכשיו לבנות את זה מלמטה למעלה. משה רבנו זה מלמעלה למטה.
זה נושא כמו שמש, נגיד מטרה, ואז איך אני
מתפקד
במטרה שלי?
אם תרצה בשפה יותר, משה רבנו זה ההשראה. בצלל זה עכשיו לקחת את ההשראה הזו, ולהכניס אותה לתוך העולם הזה. עכשיו, בצלל הוא לא לבד, כמו שמעתכם. אם שימו לב, אם בצלל יש עוד דמות שמופיע בפסוקים. האולייו בן אחי סמך למטה דן. בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, והאולייו בן אחי סמך למטה דן. בצלל הוא משבט יהודה. השבט שמוביל את השבטים, שעומד בראש התנועה של עם ישראל במחנה. האוליאב בן אחי סמך, הוא סומך את בצלל, הוא מסייע לבצלל, הוא משבט דן. אם שבט יהודה זה השבט העליון ביותר, המנהיג ביותר, שבט דן הוא השבט הירוד שבשבטים, הוא הולך בסוף מחנה ישראל. שניהם יחד בונים את המשכן. מה הכוונה? אומר הזוהר הקדוש, הרב קוק מביא את זה באורות הקודש, הוא קורא לזה מימין לשמאל ומשמאל לימין. נקרא לכם כמה שורות וננסה להסביר את זה כמה שנוכל להבין. המשימה שלנו זה להופיע את הקודש פה בעולם הזה. לצרף אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. להיות בצל אל. לחבר בין העולמות. איך מחברים בין העולמות? יש פה שני צדדים שמשלימים אחד את השני. כשמסבירים, אומר הרב קוק, אורות הקודש חלק א', עמוד ס"ט. כשמסבירים את עמקי הקודש בדעת השכל, בראיית התבונה האנושית, הולכים מימין לשמאל. כשמרימים את כל ערכי התבונה האנושית אל הרום העליון ומבארים את הכל על פי שפעת הקודש, הולכים מן השמאל אל הימין. בחיבורם של שני כוחות אלה מתכונן בניין שלם. מידת הנטייה מן השמאל אל הימין, מאוצר רוח החוכמה שבאדם אל רוח אלוהים, הייתה בבצלל. מידת הנטייה מן הימין אל השמאל, משפעת הקודש אל התכונה, אל התבונה הקצובה המהירה באדם, ברוחו ושכלו, בציוריו ובכוח יצירתו, הייתה בהאולייו, ועל פי שניהם יחדיו נתכוננו כל כלי המשכן ומעשיהם. נסביר את זה בשפה קצת יותר פשוטה. כשאנחנו יוצרים דברים פה בעולם הזה, כשאנחנו רוצים לקחת רעיונות רוחנים וליישם אותם בעולם הזה, ישנם שני כיוונים. כיוון אחד, שזה הכיוון של בצלל, בוא נתחיל מהכיוון של האולייו, כי הוא כיוון יותר פשוט. הרב קורא לזה, הזוהר הקדוש קורא לזה, מהימין אל השמאל. ימין זה ביטוי לעולם העליון, לעולם האינסופי. יש ביטוי של חכמים, קץ הימין. כן, אנשים מתבלבלו, מה שכוונה היא קץ הימים, לא קץ הימין. קץ הימין. ימין זה הים, המרחב האינסופי. התפקיד של האולייו בן הכי שמח, האולייו מלשון הועל, זה לקחת רעיונות גדולים ולתרגם אותם מהימין אל השמאל. שמאל זה הצמצום, שמאל זה ההורדה אל העולם הזה. האולייו בן הכי שמח למתי דן זה אותו כוח בעם ישראל שהתפקיד שלו לתרגם רעיונות גדולים לשפה אנושית. לקחת את החזונות, את החזיונות, את התקוות, את השאיפות, ולדעת לתרגם אותם. זה משימה לא נעימה. זה משימה שדורשת ירידה. ירידה אל העולם הזה. לכן זה התפקיד של שבט דן. שבט דן הוא כמו נחש, אומר יעקב. ממשיל אותו יעקב פרשת ויחי. נחש הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. הוא נוגע בנקודות הנמוכות של המציאות. הוא מסוגל לקחת את הדברים הגדולים ולעקוץ את המציאות במקום, המציאות הנמוכה, את עקבי הסוס במקום הנכון. לכן הוא בסוף, הולך בסוף מחנה ישראל ואליו נפלטים כל האלה שהזדנבו בדרך. דן הוא מבניה של רחל, ולא סתם רחל, אלא מבני השפחות של רחל. זאת אומרת, רחל הייתה יפת תואר, יפת מראה, רחל היא היופי שמתגלה בעולם הזה. שוב, דבר גדול שמתרגמים אותו אל המציאות פה בעולם הזה. בצלל הוא מהשמאל אל הימין. בצלל הוא שבט יהודה, הוא מבני בניה של לאה. לאה זה אלמה דאיטקסיה, עיני לאה רכות. לאה זה אותו כוח בעם ישראל שהוא לא צריך את התרגום פה בעולם הזה. הוא לא זקוק שיסבירו לו. הוא לא זקוק שיהפכו את זה למערכות שכליות, גיוניות, מסוג. לאה, עיני לאה רכות, היא מביטה פנימה. ממנה יוצא משיח בן דוד. בצלל לוקח מהשמאל אל הימין. הוא לא מתרגם את הקודש לשפת החול, אלא הוא חושף איך בשמאל נמצא הימין. איך המציאות הגלויה היא בעצם קדושה. זה שני צדדים שמשלימים. כשאדם רוצה לחבר בין העולמות, יש צד שהוא זקוק לקחת את העולם העליון ולתרגם אותו. עכשיו לנסות להסביר איך הרעיונות האלה הם רלוונטיים לחיים שלי. איך לימוד התורה, איך המשכן הזה הוא משמעותי לתוך החיים שלי. הנה זה עוזר לי פה. בוא נראה למשל דוגמה שבת. שבת היא גם מנוחה למשפחה. שבת נותנת שלווה נפשית. לוקחים את התורה ונותנים לה תרגום שהוא נכון. אבל תרגום אנושי. מה התועלת פה בעולם הזה, בעולם השמאל, בעולם המצומצם של העולמות העליונים? בצלל יש לו תפקיד יותר עמוק. בצלל מסביר איך המציאות עכשיו של השבת היא קדושה בלי קשר עכשיו לתועלת האנושית שאת או אתה מקבלים ממנה. הוא מהשמאל אל הימין, הוא מרומם את המציאות. הוא לוקח את הזהב, הכסף, הנחושת, וחושף איך בתוכה מופיעה הקדושה. האוליאב בן אחי שמח, הוא סומך אותו. שבט דן, הוא עוזר לבצלאל לבוא וגם להסביר לאלה שלא מצליחים לראות את זה, מה התועלת שהם מקבלים מתוך כלי המשכן. תראה, כלי המשכן הם יפים. זה זהב, זה משתלב הצבעים, זה גם אולי נוח מבחינה פונקציונלית. כן, לא יודע, המנורה, תראה איזה יופי, יש כזה סטנד שעולים עליו ומדליקים. כלומר, האוליאב זה תפקיד שעניינו להסביר לבני האדם איך עולמו של הקדוש ברוך הוא גם פרקטי בשבילם. הוא נותן להם את התועלת שהם צריכים פה בעולם הזה. בצלאל, למדרגה יותר גבוהה. אומר, העולם הזה, גם בלי עכשיו התועלת הפרקטית שיש לי, גם בלי שהורדתי את זה אל השמאל, אלא יש בו קדושה מצד עצמו. שני הצדדים הללו, בצלאל והאוליאב, שבט יהודה ושבט דן, לאה ורחל, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שניהם בונים את המשכן. כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. תמיד העבודה הרוחנית של האדם היא צריכה להיות מחוברת משני הצדדים הללו. מי שרוצה לקחת את הקדושה ולהופיע פה בעולם הזה, צריכים לעבוד בשני צירים במקביל. מצד אחד, כל הזמן ללכת לעבוד ולתרגם את כל הרעיונות הגדולים אל העולם הזה, ומצד שני, לחשוף כל הזמן בעולם הזה את המימדים הפנימיים. משהו שהוא מעבר להבנה, מעבר למילים, החיבור אל הקדושה. אם תרצו, הצד של האוליאב זה יותר הצד השכלי, הצד של בצלאל זה יותר הצד הרגשי. החיבור המלא התלהבות וקדושה אל מה שאנחנו נפגשים פה בעולם הזה. הצד של האוליאב זה עכשיו להסביר את זה בצורה רציונלית, ברורה, איך הדברים גם מסתדרים לנו בשכל. הצלחתי להסביר את הנקודה הזו, זו קצת נקודה... שילוב של שניהם, אין איזון. הרב קוק אגב ממשיך במקום אחר ואומר שגם בין חכמי ישראל זה תפקידים שונים. למשל הוא אומר, שני פרנסים טובים היו לישראל. גם המילה פרנס זה לקוח פה מהפרשה שלנו, שבצלאל היה פרנס לישראל. גם מה זה פרנס? פרנס זה מפרנס, מנהיג, מוביל. הוא אומר, שני פרנסים, הוא אומר הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם זה... האוליאב בן אחי שמח. הרמב״ם לוקח את התורה ומסביר אותה באופן רציונלי. הוא אבי תורת הנגלה. הרמב״ן הוא אבי תורת הנסתר. לוקח את כל הרעיונות ומסביר אותה מבחינה פנימית. יש שני צדדים בעם ישראל שיחד בונים כל הזמן את מלאכת המשכן. צריך את שניהם. יש תקופות שבהם יותר בולט הצד ההוליאבי, ויש תקופות שבהם בולט יותר הצד הבצללי. בתקופה שלנו, איזה צד יותר בולט? ברור שהבצללי. מי שינסה היום לקחת את התורה ולהפוך אותה למשהו רציונלי, זה ייבש אנשים. ייבש אנשים. תנסו היום... אנחנו לומדים רמב״ם משנה תורה, שהוא אומר הלכות וכו'. מי שאבל שינסה או מי שתנסה פה לבנות את העולם הרוחני שלה על מורה נבוכים, תתייבשו. פילוסופיה. הרב קוק זה שילוב, אבל עם נטייה מאוד מאוד ברורה לכיוון הבצללי. בטח.
הרב קוק.
ברור שבצללי.
השאלה אם הרציונל היום הוא הנסתר.
היום תשימי לב, אנשים אם יסבירו לך עכשיו את כל... ניתן עכשיו נגיד הסבר עכשיו, יש באמת בתי מדרש שככה עושים. עושים להסביר לך, תראי, המשכן הוא היה מאוד מאוד מסודר, תראי איזה יופי, זה היה מאוד פרקטי לכל עם ישראל, היה פה חלוקה נכונה של אוכלוסייה, איפה כל אחד יעמוד, והמנורה, כמו שאמרתי, הסיבה שהמנורה הוצבה ככה, זה פשוט כי זה יותר נוח פרקטית לעמוד עליה, וזה... זה ייתן, זה גם אמיתי, זה גם נכון, אבל זה הרובד המאוד מאוד שפחות מדבר אלינו בנפש. היום אנשים בצדק מחפשים יותר את הצד היותר עליון. מה העולם הפנימי שמסתתר מאחורי הדברים. כל דבר בעולם זה ככה.
אנשים עסוקים בנפש, כי זה העניין.
נכון, נכון.
אני לא חושב שיש אנשים עסקים עם הנפש. יש אנשים היום עסקים יותר עם החומר.
כולם מתנהלים בחומר, כולם מתנהלים בחומר, אבל היום העולם כולו מחפש את הפנימיות שנמצאת בתוך החיצוניות. חסידות זה דוגמה לזה. תראה כמה אנשים היום מחפשים את הלימודים הללו. אתם לא מכירים היום, כי היום זה פשוט ספרים שפחות לא לומדים, אבל לפני 150 שנה רוב הספרים התורניים, לא רוצה להזכיר פה שמות, כדי שלא חלילה מספיק עם הרמב״ם מסתבכתי פה, עם מורה נבוכים, אבל יש כל מיני ספרים שהיו בבתי המדרש לפני 150 שנה ספרי יסוד, והיום אף אחד לא פותח אותם.
כי הם
של אמונה שכלתנית, הוכחות, פילוסופיות, כל מיני, והיום אנשים פותחים את זה, זה מייבש אותם. עכשיו, וזה לא נכון, כי יש פה המון דברים אמיתיים, עמוקים, רק שזה זה לא נותן את את החיבור הזה של השמאל לימין. זאת אומרת, מימין לשמאל, אתה לוקח את הרעיונות הגדולים ומופך אותם לשמאל. זה אנשים אומרים, יש לי מספיק שמאל היום. זאת אומרת, יש לי מספיק היום כבר את העולם הזה. אנחנו רוצים, לא ניכנס למישור הפוליטי, ימין ושמאל, שמקרה או לא מקרה, שבעולם אתם יודעים אגב למה בעולם ימין זה יותר תמיד שמרנים לאומיים ושמאל זה יותר ליברלים וכו'. זה בערכי המהפכה הצרפתית, פשוט ככה היה מחולק האספה הלאומית, הכנסת שלהם, מה שזה היה, שאלה שתמכו יותר בשלטון המלוכני, הרפובליקני, זה היה אלה שישו בצד ימין, ואלה שתמכו יותר בזכויות העם, הליברלים, הליברטי, חופש, זה היה יותר בצד שמאל. מה זה הפך להיות שזה ימין ושמאל? אבל אין מקרה בעולם. וימין, זאת אומרת, מכל מקרה אנשים אומרים, יש לי מספיק היום שמאל. זאת אומרת, לבוא עכשיו להסביר לי את ההיגיון, את הרציונל, לא בשביל זה אני בא ללמוד תורה. אמן. להסביר לי איך חוקי התורה נותנים יותר מנוחה סוציאלית לעובד. זה נכון, זה גם נכון. אבל לא זה. אני רוצה להבין מה הרעיון הפנימי של שנת השמיטה. מה הרעיון הפנימי של שבת. מה הרעיון הפנימי? לכן בצלל הוא הדמות המרכזית היום, בכל התחום. טוב, האמת שזה היה אמור להיות רק ההקדמה לשיעור, ומתוך זה להמשיך לקרוא את שער הפרשה, אז אנחנו לא נעשה את זה כמובן, אבל תנסו מתוך המבט הזה להסתכל על המשך הפרשה, איך בצלל עושה את כל הדברים, זה למצוא שפה אפשר לעשות חידון. מצאו את ההבדלים בין פרשיות תרומה ותצווה לויקל פקודי, ואם תעמיקו תראו שזה בדיוק ההבדל. פרשיות תרומה ותצווה זה המבט המאוד מאוד מופשט. פרשיות ויקל פקודי זה איך מורידים את הדברים אל המציאות. גם בארון, גם בשולחן לחם הפנים, גם במנורה, גם במזבח הקטורת, גם באדנים, גם בכל עשיית המשכן, איך ויעס בצלל, איך מחברים, איך נמצאים בצילו של אל. ואחרי זה מגיעים פרשת פקודי, שזה סוג של סיכום של כל ספר שמות, יש פה איזה סיכום של כל השקלים כן, שלקחו מעם ישראל ולמה משתמשים בהם. זאת אומרת, כל העם מתקבץ למשהו מאוד שקול, משהו מאוד מאוזן, מאוד ישר, שמחבר את כל הפרטים לדבר אחד. ובסוף, בסוף, בסוף, הדבר האחרון שלפני שמסיימים את מלאכת המשכן, מדברים על הכיור. הכיור, אני אגיד את זה רק במשפט אחד, שהכיור, כן, זה שם בסוף פרשת פקודי וישם את הכיור בינו אל מועד ובין המזבח, ויתן שם המים לרחצה, והחצו ממנו משה ואהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם, בבואם אלו אל מועד וקרבותם אל המזבח, וזה כאשר ציווה השם את משה. ואז הוא מסכם שהנה, ואז ויקם משה את המשכן, ויהי נועם השם עלינו, כן, הופיע הקדושה. למה כיור? כיור, הכיור במקדש, במשכן, היה כידוע נעשה ממה? מהמראות של הנשים הצובעות. זה סוגר לנו פה את ה... כן. זאת אומרת, זה סוגר את כל... התחלנו ביופי ומסיימים ביופי. מה זה מראות הנחושת? בעבר לא היה כמובן מראות כמו היום, אלא היו משתמשות אנשים בסוג של... טס, נחושת, או מה שזה, זה פלאק, איך לא יודע איך קוראים לזה אפילו, משטח נחושת, שזה היה טיפה, יוצר איזה השתקפות של הבבואה. אומרים חזל, כאשר עם ישראל התבקש לתרום למשכן, אנשים הצובעות, כוונה היא צובעות, כוונה היא נאספות, כן, משום צבא. אנשים נאספו סביב משה רבנו ונתנו למשכן את המראות הללו, כדי שמהם יעשה הכיור. כי מה תפקידו של הכיור? הכיור זה הטהרה. מה זה טהרה? טהרה זה אדם רוצה לחזור למה שהוא באמת. זאת אומרת, הטומאה זה כאשר אדם נוגע בדברים שהם לא שייכים אל העולם של הקדוש ברוך הוא. מוות, דברים ששייכים לצדדים שהתנתקו מהחיים. על ידי טהרה של מים, אדם נוגע, אדם מסיר את הלכלוך, אדם נוגע חזרה במקור, במעיין, במציאות הטבעית. הכיור הוא נעשה על ידי מראות צובעות, המראות של אנשים הצובעות, זאת אומרת, היכולת של האדם לראות מי הוא באמת. זאת אומרת, אותם מראות שעניינם היה ליופי, אומרים חז"ל, מה היה היופי שאנשים במצרים השתמשו במראות? כדי להמשיך את עם ישראל שגזר משה, גזר פרו על שלו, על הסחרים, אז הגברים לא רצו להוליד יותר ילדים, ואנשים התייפו במראות הללו כדי שבעליהם יגיעו אליהם ואז יוולדו ילדים וימשיכו את עם ישראל. זאת אומרת, כאשר היופי הוא משמש להביט אל הנשמה, בסדר? כאשר המראה היא משמשת שאדם יוכל לראות מי הוא באמת, ומה הוא באמת זה להיות חלק מעם ישראל, להיות חלק מהדבר הגדול הזה, זה משמש לכיור. זה משמש למקום שבו רוחצים הכהנים את ידיהם ואת רגליהם, מסירים את הלכלוך, מסירים את הטומאה, מתחברים לנקודה הפנימית, וזה יפה. מבינים? המראות הללו ששימשו ליופי, זה היופי האמיתי. וזה חותם את מלאכת המשכן. ואחרי שיש משכן כזה שבנוי מכל הפרטים האינסופיים הללו, עכשיו מתחילים את ספר ויקרא. ספר ויקרא זה איך עובדים בתוך המשכן. יצרנו את הבניין, יצרנו את התשתית, גם הבנייה שלו, זה המלאכת מחשבת מורכבת, ועכשיו איך כל מאורע ומאורע בחיים של היהודי. כישלון, שמחה, משהו משפחתי, משהו אישי, להכל יש קורבן. להכל יש יכולת לקרבה אל הקדוש ברוך. וזה מלמד אותנו ספר ויקרא, שאותו בעזרת השם נראה בשבוע הבא. נעצור כן.